שלום וברכה, ובכן קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות הקודש, חלק א', עמוד קצ', פרק ו' של הגיון הקודש, גדולת חסרון המנוחה. דיברנו עד עכשיו על שאיפת המנוחה ושאיפת התנועה. כאן יש פרק שלם בשפחה, אפולוגטיקה, של חסרון המנוחה. כן? אמנם מצאנו ערך למנוחה, למשל, שבת מנוחה. אבל גם מצאנו שצדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כאן הרב מסביר דבר שהוא די מובן. מה שנקרא הצימאון המטאפיזי הבלתי רווי. כן, יש אנשים שיש להם כל הזמן צימאון, צימאון, וזה לא נגמר. אומר הרב, המשיגים הגדולים שאין מעלתם פוסקת מלהיות צומחת תמיד, בצמיחות חדשות, אינם מוצאים בעצמם מרגוע. תלמידי חכמים אין להם מנוחה. זה לא פשוט. וטרם שיעמדו על התוכן של היעדר מנוחה זו, הרי הם מצטערים עליה, והם מלאים יגון פנימי, ואי חפץ מורגש תמיד בקרבם, המונע אותם משמחת לב. כלומר, אותם תלמידי חכמים, אתה רואה אותם עצובים. למה אתה עצוב? כי אני לא נח. אומר לו הרב, אבל אם תבין שזה משהו מהותי בך, אתה תשמח. אבל כאשר יתבררו להם יותר תוכני המהות העליונה שלהם, ידעו להבדיל בין חסרון המנוחה שלהם, שבא מתוך גדולה נשמתית הבלתי פוסקת, מתוך ריחוש של קנייני רוח כבירים חדשים בכל העת ורגע, ובין היעדר מנוחה הבא מתוך מהומה של רשעות ושל בערות. כלומר, שני סוגי היעדר מנוחה יש. יש היעדר מנוחה שבא משבח, ויש שבא מגנאי. המשובח זה כאשר האדם הוא איש מעלה, והמעלה הזאת דוחפת אותו כל הזמן לקניית מעלות נוספות והשגות נוספות. ויש אדם שאין לו מנוחה כי הוא לא בא לידי סיפוק. בטן רשעים תחסר. הוא כל הזמן רוצה לאכול עוד. יש עוד איזה טעם שהוא לא טעם. כן, למשל, יש בדיאלוג של אפלטון, הנקרא גורגיאס. יש שם אדם רשע שטוען שתכלית האדם זה לחוות יותר ויותר תענוגות, כמו חבית חלולה ומחוררת שאי אפשר למלא אותה לעולם. ואילו סוקרטס אומר לו, האדם הטוב, האדם המאושר, זה אדם שהוא כמו חבית מלאה, שלא חסר בה שום דבר. כן? אומר הרב, יש אפשרות שלישית. כן? חבית מלאה שכל הזמן הולכת וגדלה. כן. אבל, כן. ואז ידעו לשמוח בחלקם ולהחזיק במעוזם, ולעמוד תמיד על עומדם בעבודת הרוח התדירה, המחדשת להם בכל עת את ידידות נועמיה. כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את השם, אל דומי לכם. קו זין, חבלי יצירה. מה לא ברור?
מה זה
מהומה של רישות ובערות? מהומה של רישות ושל בערות זה מהומה שבאה מכוחה של רישות ושל בערות.
זה קיים גם אצל
הרשעים. אצל הרשעים יש היעדר מנוחה. כן?
שבא מהגדולה.
נכון, שזה מה שיש להם.
לבין היעדר מנוחה שבא מתוך
של הרשעים, שאין להם. כלומר, יש לך שלושה סוגי אנשים. אלה שיש להם מנוחה, ואלה שיש להם, שאין להם מנוחה מתוך מעלתם, ואלה שאין להם מנוחה מתוך שפלותם. בסדר? דברים? מה?
המנוחה, זאת אומרת, זה גם מנוחה גופנית,
אתה כבר? זה יכול להיות גם מנוחה גופנית. בשבת, כל הזמן בשיעורים, תלוי מי. תלמידי חכמים ניתנו להם שבתות לנוח, ועמי ארצות בשביל ללמוד תורה. כן, ככה אומרים חז"ל. כלומר, עם הארץ כל השבוע הוא לא למד. לפחות שבת הוא מגיע לשיעור. אבל הרב הוא למד תורה כל השבוע, אז בשביל מה יש לו שבת? כדי לנוח. יש לו רק בעיה אחת שהוא צריך להעביר שיעור. כן.
זאת אומרת, השבת היא נולדה לבני אדם
או לשם? למי נולדה השבת? למי נועדה השבת? הייתי אומר, בשביל להיפגש. זה דייט אלוהי בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. נפגשים.
אתה מכיר בשם,
אולי
הייתה שבת.
זה מועיל, כן. זה מועיל גם לזה וגם לזה. win-win, situation.
מה
היה
יותר
מנוחה
של
הרשעים,
לא הבנתי.
הרשעים כל הזמן מחפשים חוויות חדשות.
חוויות דקה של...
כסף, למשל. כן. אוהב כסף, לא יזבע כסף. נכון?
כסף זה לא
רשעות, הוא בא... אהבת כסף זה דבר רע. כן? אהבת כסף זה דבר רע מאוד.
אבל
כאילו,
מה שברור,
תשמע
יותר חמור מאשר...
לא, זה הבאתי דוגמה, אפשר להרבות. כן? יש אחד, הוא לא גמר עם כל התאוות, וכל הקנאה, והשנאה, והתחרות, וכל הדברים. הכבוד. כן? הוא כל הזמן רודף אחרי הכבוד. כל הזמן. נתנו לו כבוד פה, לא מספיק לו, עושה עוד כבוד שם. אידיוט. אבל ככה זה בנוי. כן.
מה שדוחף אותו,
יערה
נשמתית דוחפת את הרשע? זאת אומרת, רשע הוא גם אדם גדול.
תלוי, יש רשע גדול ויש רשע קטן. תלוי איזה רשע. זה מה שמסביר לך, יש שני סוגי רשעים. יש רשעים מתוך גדלות ויש רשעים מתוך קטנות. בסדר? שני סוגי רשעים. הרבי פנחס מקוזניץ היה אומר שצדיק שאינו גמור אוהב רשע שאינו גמור. אבל צדיק גמור אוהב רשע גמור. כן, פחות אותה מטריה. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים בזאת לפרק כף זין, חבלי יצירה. הנשמה החופשית, דווקא היא היוצרת. הרוח, המופע, הופעה קישורית, עם אותו הגרעין הגופני שאור החיים מתגלה בו, עושה הוא בלא הרף, את פעולתו, פעולת הגידול והמתיחה, מתמתח הוא הגוף, מתרקע הוא, על פי אותה התכונה והצוויון שהצורה האידיאלית שברוח טובעת את חותמה עליו. ומה שנעשה בכל צמח וכל חי, נעשה בכל העולמים בפרטיהם ובכלליהם. נושאים אנו עין ומביטים ברום עולם, בגאון גלי ים החיים, הקוראים לעול מעד, איתיו והיו. וחוכמת אלוהים חיים וגבורתו מקסמת אותנו בהמון פליותיה, ונפשנו קלה אל הדר יופיה, וחשים אנו שכולנו אנו בכל מהותנו, בכל הכרתנו וחפצנו, בכל עומק חיותנו, הננו כולנו שפועי מקור החיים המתמיד בחסדו וגבורתו. ואם מגדולתה של הנשמה יש אשר מדווה הגוף ירבה, כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מחאוב, לא נקוץ באור הדעת, כי אם נרבה את שלהבתו. יודעים אנו שאלה ייסורים, חבלי יצירה הם. הגבייה ורוחה כל כליה וכוחותיה, מתאמצים הם להתארך, עד כדי גדולתה של הנשמה להתנשא עד רום שאיפותיה, לעשות רצונם כרצונה למען יתאים הכל, ואור החיים בכל של שלמות, יאיר ויובלט, ברוב, נוגה ועוד. רגע באפו. אליהם החווה הגוף, ייסורי הרוח, כלא המה, מוסיפים הם עוד נועם, וידידות מסירתית אל האור העליון, אל הזיו האלוהי יוצר כל, אשר כל מידה משתברת מפני המון מסע גודלו. אבל שבר אל שבר יחדיו ידובקו, ועולמים משוכללים בהדר יצירתם יופעו, וקרא זה אל זה, ואמר קדוש, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום השם. ואם כבדי פענו, אם דלל מאוד אוצר ביטויינו לעומת העושר הגדול של עונג הטוב של מקור כל קדושת השמות כולם, מתענגים אנו על השם, ודאי, הלא יפרוץ הרוח את מסילתו. אז ידלק קאי על פיסח ויתרון לשון נילם, ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון נלגים, תמהר לדבר צחות, והצפייה העתידה, שהיא כל כך מושכלת ופתוחה, כל כך מאומנת וחיה, תחיינו בקרני תפארת אורותיה, גם טרם יגלותה בכל הדרה, כי אם שם אדיר השם לנו, מקום נהרים יאורים רחבי ידיים, בל תלך בו עוני ושייט בצי אדיר, לא יעברנו. טוב, הרב כאן, למה קראתי את הכל? כי הדברים פה של הרב הם יחידה אחת. כן, הרב כאן מתאר את החבלים. מה זה חבלים? ייסורים. כן, חבלי יצירה זה הייסורים שאנחנו חשים בדרך אל היצירה, והייסורים האלה שייכים דווקא לנשמות חופשיות. נשמות חופשיות, באופן עקרוני אפשר להגיד שכל נשמה היא חופשית. כי כל נשמה היא נקודת החירות שבנו. אלא הכוונה נשמה שהיא חופשית כל כך, שזה חודר עד ההכרה של האדם, וזה נמצא אצל אנשים גדולים. האדם הגדול חש בכל עומק הכרתו את החופש של נשמתו. כן, אפשר לומר. אנשים שחיים את הנשמה ממש, זה קשה מאוד לומר, אבל אנשים שחיים את זוהר נשמתם, את ההערה של הנשמה בצורה ממשית אצלם. חיי הנשמה הם משמעותיים עבורם. ומי שחיי הנשמה משמעותיים עבורו, יש לו בעיה, כי הוא חי בעולם מוגבל. והחירות בתוך המוגבל דוחפת ליצור. מה זה יצירה? זה השתנות. כן? לעומת עשייה. עשייה זה גמר, זה דבר גמור. אבל יצירה זה משהו שבדרך. למשל, בימי קדם, המקצוע יוצר, מה זה היה? לא. מה פתאום? מי שעושה קדים. מי שעושה קדים, איך הוא עושה את זה? הוא לוקח אדמה עם מים, משנה את הצורה. זה נקרא יוצר, כחומר ביד היוצר. מה שבטעות מכנים היום בשם קדר. למה זה טעות? קדר זה מי שמוכר את הקדרות. הוא זה שיושב מחוץ לחנות, ויש לו בסטה, והוא מוכר שם את הקדרות. בתוך החנות פנימה, יש אדם שמייצר אותם, הוא נקרא היוצר. לפעמים היוצר הוא בעצמו המוכר, אז הוא יוצר בפנים וקדר בחוץ. אבל היוצר זה מי שאצלו יש מודעות להשתנות המתמדת של המציאות. פושט צורה ולובש צורה. היכולת הזאת כל הזמן להפשיט וליצור צורה חדשה, זה בא מי שנשמתו היא נשמה חופשית, שמתמודדת עם הקשיים של העולם המוגבל. עד כאן מובן. זה נקודת מוצא לפסקה שאנחנו קוראים עכשיו. אחרי כל זה, אנחנו יכולים לקרוא בפנים. אז יש לאדם ייסורים מזה. אבל הייסורים האלה זה חלק מהחיים עצמם. איך אומרים? האהבה זה כואב, נכון? יש אפילו שיר כזה. אהבה מפני מה צריכה כל כך להכאיב. כן, אבל אהבה שלא כואבת, איך אומרים? זה מה שבא בקלות. באותה קלות, פשוט, ייעלם. נכון? למה לא לומר שכל אדם חי את נשמתו? אבל ברגעים נדירים בחייו, בהם הוא נחשף לנקודה הפנימית שבו. הלוואי, אני מקווה שכל אדם מגיע לזה, אני מעלה ספק. יש אנשים שעוברים את כל החיים שלהם בסתם ככה. כן? סתם ככה. מה, יש, נכון?
זה באמת כואב.
זה כואב, אבל להם זה לא כואב. יש אנשים, ומה אתה רוצה מהחיים שלי? כן, טוב לי. לפעמים קצת כואב לי, לפעמים קצת טוב לי, וזהו. מה? משמעות? משמע לחפש משמעות. זה מה שיש. נכון? אז כך שמה שאתה אומר שכולם, כי אתה חושב שכולם כמוך, אתה אדם מעלה, אתה שואל, שלומי היקר. טוב. כן.
השינויים האלו שהרב מדבר, זה לקראת מטרה מסוימת, זה לא...
זה שהשינויים הם לקראת מטרה, זה היהדות אומרת. לא כולם חושבים ככה. יש הרבה אנשים שמודעים לתנועתיות של העולם, רק אינם חושבים שיש מטרה לעולם. כן, יש הרבה שאמרו שכן, העולם כל הזמן מתקדם, זה כמו זרם, אבל לא יודע לאן, או אין לאן. יש דבר כזה, לא? אנחנו היהודים טוענים שיש גם מטרה לכל זה. מה?
מה המטרה?
מה המטרה? כפי שהתחלנו להגיד לך לפני כן, יש לנו דייט. כן? יש לנו דייט עם מי שאמר והיה העולם. כן, זה סוג של זיווג כזה. הנשמה החופשית דווקא היא היוצרת. למה? אז כאן הרב משתמש במושגים פלסטיים של התמתחות, התרקעות, התארכות. כן? הגוף נהיה ארוך. מה זה הגוף נהיה ארוך? הוא רוצה לתת שטח יותר רחב להופעת הנשמה. זה הכוונה שהגוף מתארך. כן? טוב. הרוח המופע, הופעה קישורית, עם אותו הגרעין הגופני שאורח חיים מתגלה בו. מה זה הגרעין הגופני שאורח חיים מתגלה בו? אף אחד לא יודע מה זה הגרעין הגופני ש... מה? לא, הגוף פשוט. הגוף.
גוף נפש כיחידה?
אפשר להגיד גוף נפש. כן. הרי הזוהר אומר, גופה ונפשה, חד הוא. עושה הוא בלא הרף את פעולתו. פעולת הגידול והמתיחה. כן? גם אנחנו רואים באופן גופני, שבני אדם בהתחלה הם קטנים, ואחר כך נהיים ארוכים. נכון? תינוק הוא קטן, אחר כך הוא גדל. יחד עם הגידול שלו, אנחנו רואים גם גדילה של ההכרה. לא שזה נמדד בסנטימטרים, אבל יש מצד ההשגחה העליונה איזו הקבלה, בין הגידול הגופני לבין הגידול המנטלי. נכון, לכן אמר הרמב״ם, כשלוקחים משל, לא כל פרט בנמשל צריך שתהיה לו התאמה במשל. וגם לא כל פרט במשל יש לו התאמה בנמשל. מתמתח הוא הגוף. מתרקע הוא. כן, כלומר, מתפשט. מה זה מתרקע? גם מתפשט מלשון רקיע. מה זה רקיע? עולם, עולם. אומר ספר הזוהר, כל חידוש תורה שאדם אומר, הוא בורא רקיע חדש. כלומר, יצרת מציאות מנטלית חדשה. בועה נוספת בתוך אור אינסוף. מתרקע הוא, על פי אותה התכונה והצביון, שהצורה האידיאלית שבה רוח, טובעת את חותמה עליו. כלומר, כביכול, הגוף מתעתד לקראת הרוח. גם אפשר לראות, יש גוף במובן היותר רחב, כן? המדינה, למשל, מדינת ישראל היא גוף. היא גוף רחב מאוד, הרבה יותר מאשר נשמת היחיד, מאשר גוף היחיד. כנראה שהנשמה שצריכה לחול בגוף הגדול הזה, היא נשמה ענקית. שלום לרב ולתלמידים. האם עניין חיבוט הקבר הוא מציאת האדם את יעודו, מטרתו במשך חייו, שנאמר שם שמקים אותו עד שיאמר את שמו תודה? לא, זה משל, זה לא הנמשל, בסדר. ומה שנעשה בכל צמח וכל חי, שיש התמתחות לקראת קבלת רוח יותר גדולה, נעשה בכל עולמים, בפרטיהם ובכלליהם. כן, גם בהיסטוריה, אנחנו רואים את ההתפשטות, ההתמתחות של של הגוף הכלל אנושי. האנושות התפתחה גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה דמוגרפית, גם מבחינה גיאוגרפית, וזה בגלל שהיא צריכה לקבל נשמה יותר גדולה. אנחנו עדיין במצב שהאנושות מרוכזת כולה בכוכב לכת אחד. מאוד קטן. כן? כדור הארץ. עוד מעט, זה יהיה נורא צר. אנחנו עדיין לא מרגישים את זה. אנחנו לקראת מצב כזה שבו נרגיש שכדור הארץ קטן עלינו. אז נצטרך להרחיב את הגוף האנושי למרחבי הקוסמוס. גלקסיות. וואה, איזה נשמה תחול על זה. משהו אדיר. אם תיקחו למשל אדם, ותעשו אותו בגודל של מולקולה, ותכניסו אותו לתוך המוח של האדם. והוא יראה, מה הוא יראה שם? הרבה תאים קשורים זה בזה, הרבה קשרים חשמליים וקובלנטיים אחד עם השני, ויגידו לו, אתה יודע כל הדברים האלה שאתה רואה, זה נושא תודעה. זה נושא תודעה, אני רק רואה גוש בשר. כן? אבל אנחנו יודעים שכל הקשרים, מיליארד הקשרים האלה שיש לנו במוח, זה המקום החלוט של התודעה. מדוע שלא נחשוב שכל מיליארדי מיליארדים של הכוכבים שמסביבנו, גם הם חלק של מוח אחד גדול שצריכה לחול בו תודעה קוסמית אדירה מעבר ליכולת התפיסה שלנו. אולי אנחנו רק איזה חתיכת מולקולה של מחשבה בתוך מחשבה הרבה יותר רחבה. מזעזע, לא? מה? מחשבת הבורא, מחשבת הבריאה, נשמת העולם. נכון? אולי. למה לא? אולי אנחנו חלום בתוך מישהו. כמו שפעם שי צ'רקה כתב, כן? הוא צייר שם ציור של שני אנשים שמדברים אחד עם השני. האחד אומר, אולי אנחנו רק דמויות של איזה קומיקסאי שמצייר אותנו. כן? לא רע. כן? מפחיד, לא? לא, לא נורא. הולכים למקום טוב, כן. אז מה שאומר הרב כאן, מה שנעשה בכל צמח, בכל חי, נעשה בכל עולמים, בפרטיהם ובכלליהם. אבל לפי זה יוצא שיש גם, אולי גם חייזרים. אבל זה בטוח שיש חייזרים. ברור שיש חייזרים. לאן נעלמו כל הגרביים, העתים והמפתחות?
זה השדים.
אולי זה חייזרים. בכל זאת, כל הזמן נעלמים עתים, נכון? העת שלך, איפה הוא? אתה לא יודע, נעלם לך, נכון? אז יש חייזרים. נושאים אנו עין. יודע. נושאים אנו עין. ומביטים ברום עולם. בגאון גלי ים החיים הקוראים לעול מעד. היתיו והיו. וחוכמת אלוהים חיים. וגבורתו. מקסמת אותנו בהמון פליאותיה. ונפשנו קלה אל הדר יופיה. וחשים אנו שכולנו, אנו, בכל מהותנו, בכל הכרתנו וחפצנו, בכל עומק חיותנו, הננו כולנו שפועי מקור החיים המתמיד בחסדו וגבורתו. כדי לכתוב דבר כזה, צריך להיות בעל תכונה מאוד מעניינת בנפש. תכונת הענווה. כי אם יש לי תכונה של גאווה, אינני רואה את עצמי כחלק ממשהו. אני רואה את עצמי כעצמי. אבל כאן הרב אומר, אנחנו חשים שאנחנו חלק ממשהו. כמו קצף על פני גלי האוקיינוס. אז אם הקצף יחשוב שהוא עומד בפני עצמו, הוא מצחיק. אבל אם הקצף יבין שהוא הופעה של האוקיינוס, הוא גדול. בסדר? ואז בצדק יוכל הקצף לומר, אני האוקיינוס. אני? המשל של הקצף? אני? מה? לא הבנתי את השאלה.
המשל של הקצף על פני האוקיינוס.
נו.
מישהו אמר את זה, נכון?
לא.
יש
משל. כן, אני אמרתי את זה. מה? מותר לי להגיד משלים משלי, לא?
לא, זה חלק משהו
חסר. לא, אני אעשה. ואם מגדולתה של הנשמה, יש אשר מדווה הגוף ירבה. כן? כלומר, זה יכול להגיע עד כדי מחלת הגוף, התחושה הזאת. זה משתק. כי ברוב חוכמה, רוב כעס, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. זה פסוק בקהלת. אמר על זה הרבי מנחם מנדל מקוצק. ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב, רק שיוסיף. שיוסיף. אז מה אם זה כואב? אז אומר, גם הרב אומר משהו כזה, לא נקוץ באור הדעת, כי אם נרבה את שלב טוב, עד שהוא יפסיק לכאוב. יודעים אנו שאלה היסורים, חבלי יצירה הם, אז חבלי יצירה מוכנים לסבול אותם. הגבייה ורוחה, כל כליה וכוחות, מה? האם זה מוכר? שים לב למילה הראשונה של הפסקה שקראנו.
הפסוק עצמו לא אומר.
רגע, אבל קודם כל, כתוב ואם, נכון? ויוסיף דעת, יוסיף מחור, יכול להיות שזה הכרחי, אינני יודע.
זה חלק מהתכונה של קניית ידע זה...
יש תמיד מרחק בין ההכרה הראשונה שלי לבין הדבר שאני מגיע אליו. נכון? אני כבר, נגיד, התחלתי להבין משהו, אבל הוא גדול ממני. אבל הוא מושך אותי. אבל אני עדיין קטן ביחס לדבר שאני מבין. אז יש כאב.
זה קורה בן אדם שהוא לא בעל גאווה, הוא מרגיש שורת הקצב.
זה מקל עליו.
זה מקל עליו.
הגבייה ורוחה. גבייה מה זה? גוף. רק שבעברית מודרנית גבייה זה גוף מת. ובעברית רבנית, גבייה זה גוף חי. כן, אז לא להתבלבל. גבייה פה זה גוף חי. מה? כן, אבל מה כתוב כאן? הגבייה זה הגוף, נכון?
כן.
אז אם הוא גוף חי, זה גוף נפש. נכון? כמו שאומר הזוהר, גופה ונפשה, חד הוא, נכון? הגבייה ורוחה, כל כליה וכוחותיה, מתאמצים הם להתארך עד כדי גדולתה של הנשמה. זה מה שאומרים לפעמים אצל הלמדנים, שכמות באיזשהו שלב הופכת להיות איכות. יש הרבה כמות, אז זה איכות חדשה. עד כדי גדולתה של הנשמה, להתנשא עד רום שאיפותיה, לעשות רצונם כרצונה. כלומר, רצונם של הגבייה ברוחה, כרצונה של הנשמה. למען יתאים הכל, ואורח חיים בכל שלל שלמותו יאיר ויובלט, ברוב נוגה והוד. יש מנהג אצל היהודים שהוא לא כתוב בהלכה, אבל הוא ידוע, שכשאומרים קדושה, מגביעים את הגוף. שמתם לב לזה? קדוש, 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 יש אגבה. גם בברוך כבוד השם ממקומו. למה? זה ההתארכות הזאת שמדבר עליה. כן, הגוף חש שהוא צריך להיות ארוך יותר. ויש לזה ביטוי אפילו בגוף. כן. מה יצא הנשמה? הנשמה היא לא מתארכת. היא ארוכה בעצמה, אה?
כתוב בהתחלה, זאת אומרת, הנשמה החופשית דווקא היא היוצרת.
נכון.
הכוונה
שיותר עצמה. היא גורמת ליצירה, זה הכוונה.
ועצמה, אין דינמיקה בנשמה, זאת אומרת...
יש, 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 ודאי. יש גם דינמיקה בנשמה. אז דינמיקה מסוג אחר. כי הנשמה היא שואפת לנשמת הנשמה. גם יותר מזה, הנשמה, השאיפה שלה זה ממעלה למטה. לעומת זה, הנפש והרוח זה שאיפה ממטה למעלה. ואז בין הרוח לבין הנשמה, שם מקום המפגש. מה שהתורה קוראת לו חושך. זה המקום של החושך שבו צריך להעיר, בין הנשמה לבין הרוח. כן.
למה ביוצר, כשאנחנו אומרים גם קדוש הרגמים, או במובה לסיון, זה דווקא צריך להיות בישיבה.
נכון. כי זה לא קדושה באמת.
אבל בקדושה לא אומרת
שזה אנחנו מתרוממים. כן, כשזה קדושה באמת, אבל קדושת יוצר וקדושת מובה לסיון זה לא קדושה באמת. זה בדיוק מה שאני עניתי לך. נכון? אני עניתי לך למה? מה אני עניתי? אני עניתי. פעמיים אמרתי. אני אגיד לך פעם שלישית. כי שמה זה לא קדושה באמת. אלא זה בכאילו כזה. מזכירים את הקדושה.
הקדושה זה בקדשים אותם זה
בעמידה.
בעמידה.
יפה.
הבנתי.
נכון. כן.
נכון לזה. שאמרת על של הלמדנים, שככל שיש יותר ידע, כמות זה הופך לאיכות.
הלמדנים אומרים ככה, שכשאתה לומד הרבה, יש לך הרבה ידע. לא מעמיק, אבל הריבוי הזה יוצר אצלך הכרה חדשה. כלומר, יש לך כלי חדש. ואז מרוב ידע יש לך איכות חדשה של הבנה. זה סמוי. בסדר? אבל זה קורה. זה מרטיב. כן. יש משמעות לזה שהאיבר היחיד שגודלו לא משתנה במהלך החיים הוא העין. נון בית. אנא, החזירו את השיעורים בבקרים. אינני יודע האם יש לזה משמעות. מן הסתם שיש לזה משמעות, אני גם לא בטוח שזה נכון. זה נכון שרק העין היא לא משנה את הגודל שלה? אינני יודע, אינני יכול לדון על דבר שאיני ידע עליו. לגבי השיעורים בבקרים, תראה, כל דבר הוא אפשרי, לך תדע. הלאה. רגע באפו. כן? כי רגע באפו חיים ברצונו. כלומר, האף, הכאב, הכעס, זה לרגע. אבל חיים ברצונו זה אינסוף. כן? זה כמו בלידה. זה מאוד כואב ללדת, אחר כך יש לך תינוק חמוד, גדל לכל החיים. רגע באפו. אלה מכאובי הגוף וייסורי הרוח, כלא המה. מה זה לא? כלום, זה שום דבר. מוסיפים הם עוד נועם, וידידות מסירתית. כלומר של התמסרות. אל האור העליון, אל הזיו האלוהי יוצר כל. אשר כל מידה משתברת מפני המון מסע גודלו. כלומר, זה נכון שאתה פוגש את השפע של יוצר כל, אז כל כלי הוא קטן לעומת השפע. זה המושג של שבירת הכלים. אבל שבר אל שבר, אל שבר יחדיו ידובקו, זה מה שנקרא התיקון. גופה ונפשה חד הוא. כיצד? הרב יכול להסביר זה? הרי שני חלקים שונים, אחד גוף, גשם. אחת, רוח, נפש. לא. כשמישהו דוחף אותך באוטובוס, לא יפה, אתה אומר לו, אל תדחף אותי. לכאורה, את מי הוא דחף? את הגוף, לא אותך. אלא שאנחנו מתהלכים בעולם הזה, עם הכרה כזאת, שמתאחדת עם הגוף. עד כדי כך שאני יכול להגיד, אני יושב פה. לכאורה זה לא אני, זה רק הגוף. אבל זה מאוחד, בעולם הזה, בהכרה שלנו זה מאוחד. בסדר? ולכן גופה ונפשה חד. על גבי זה יש לנו קשר למעלות יותר עליונות. ולכן גם כשאתה יושב או עומד או שוכב, או אתה נושם לאט או נושם מהר, אתה חווה את העולם אחרת. כפי שיודעים כל בעלי המדיטציות והיוגה וכדומה. טוב. וגם ההלכה יודעת את זה. עובדה, תפילת 18 צריך להגיד בעמידה. למה? ובא לציון צריך להגיד בישיבה. וכדומה. אם כן אנחנו רואים שיש משמעות אפילו לתנוחה של הגוף. כן? אכילת מצה בהסיבה. אבל שבר אל שבר יחדיו ידובקו ועולמים משוכללים בהדר יצירתם יופעו. וקרא זה אל זה. ואמר, מה זה? מי קורא למי? השברים קוראים אחד לשני. ואז הם יאמרו, קדוש. קדוש, כמנה שהשפע העליון חוזר להופיע בלי לשבור אותנו. כלומר, יש שבירת הכלים תחילה, תיקון הכלים אחר כך. מקולות, מים רבים, אדירים משברי ים. כלומר, בהתחלה יש, בגלל קולות מים רבים, יש הרבה מאוד שברים, אדירים משברי ים. כי אדיר במרום השם. כלומר, הוא אדיר, וכנראה הוא מחזק את השברים ומדבק אותם זבז. כלומר, זה בזה. ואם כבדי פה אנו, כלומר, אתה אומר, בסדר, יפה מאוד, אבל גם אחרי כל העבודה הגדולה הזאת של התארכות הגוף, התארכות הכלים של ההכרה, עדיין קשה לנו לבטא את ההכרות העליונות. כבדי פענו, אם דלל מאוד אוצר ביטויינו, לעומת העושר הגדול של עונג הטוב של מקור כל קדושת השמות כולם, מתענגים אנו על השם. על השם ודאי. מה זה על השם ודאי? זה ביטוי של הכוח מספר הזוהר, שמסביר שיש הכרה שהיא למעלה מהשם. שם י' כו' זה כבר מילה. ויש הכרות שלמעלה מן המילה. אז אנחנו מתענגים על השם. למעלה מהאפשרות לבטא. הלא יפרוץ הרוח את מסילתו. את מסילתו, כלומר, זה לא לעול מעד, יבוא יום, שנוכל לבטא שם הוויה. נכון? איך כתוב? לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה נקרא באלף דלת, העולם הבא נקרא ביוד ה'. אז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם. אז מי זה האילם הזה? זה מי שלא מצליח לבטא את ההכרות העליונות. ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות. אז החיבור הוא סובייקטיבי ולא עצמותי. החיבור בין מה למה? והצפייה העתידה, מבולבלים. כן. החיבור בין גוף לנפש. אתה אומר שהוא מתכוון, החיבור הוא סובייקטיבי ולא עצמותי. למה הוא סובייקטיבי? בגלל שככה זה בעולם הזה. כן, נכון. גם בעולם הזה זה ככה. למשל, אם לוקחים חתיכה מן הגוף ומפרידים אותה. נגיד אדם לוקח אצבע שלו וחלילה חותך אותה. מאותה שעה האצבע הפסיקה להיות הוא. למרות שלפני כמה דקות היא הייתה הוא. אבל הוא נשאר הוא. נכון? והצפייה העתידה, שהיא כל כך מושכלת ובטוחה, כל כך מאומנת וחיה, תחיין בקרני תפארת אורותיה. כלומר, מה בסופו של דבר מנחם אותנו? שעתיד להיות טוב. נכון? גם תראה מגלותה בכל הדרה. עצם זה שאתה יודע שבסוף יהיה טוב, זה מנחם אותך גם בהווה הרע. כי אם שם אדיר השם לנו, מקום נהרים, יאורים, רחבי ידיים, בו תלך ובו, בל תלך בו ניבה שית, וצי אדיר לא יעברנו, אומר הנביא ישעיהו. פרק אפרט. צער היצירה. מה ההבדל בין חבלי יצירה לצער היצירה? אין הבדל. אבל לפעמים צריך להגיד מילה אחת, ואין מילה שנייה. אינני יודע. פה אני לא חושב שזה כזה מהותי. יכול להיות שכן, אולי אני אומר שטויות. אולי לא הראתי לסוף עומק הכוונה של הרב. אבל ככה נראה לי. מה? מה מפירוש המילה ודאי או על השם ודאי? מה זה הוודאי? כן, ודאי, הכוונה, תדייק במה שנאמר ותשים לב לחידוש. כי אז תתענג על השם, אם אתה לא תדייק, אתה מתענג מהשם. אבל על השם ודאי, הכוונה שאתה צריך לשים לב שזה מעל השם. כלומר, זה נועז. בסדר? כן, כמו להגיד דווקא. כן, בדיוק. אלא מה, יש עוד משהו שבזוהר, מחבר הזוהר, הוא מדבר מתוך רוח הקודש. וכשיש רוח הקודש, יש התנוצצות של ודאות לפעמים. לכן לפעמים הזוהר אומר את המילה ודאי סתם ככה. כן? ודאי זה בגמטריה, כמה? 21, נכון? שם אהיה. אהיה אשר אהיה. אהיה זה 21, ודאי. הוודאי שמו כן תהילתו. יש פיוט כזה אצל האשכנזים בימים נוראים. הוודאי שמו כן תהילתו. הוודאי בגימטריה 26, שם הוויה. אז ודאי זה ההתנוצצות של הוודאות מתוך רוח הקודש. צער היצירה. צער היצירה, התאורה, הוא מעין צער הנבואה. כן, כלומר, הרב אומר פשוט, אתה מכיר את צער הנבואה, נכון? אז מזה אתה יכול להבין מה זה צער היצירה. זה מעניין, צורת ההסברה הזאת. מאיפה אנחנו יודעים על צער הנבואה? קראנו את זה בתנ"ך, זה הכוונה. כן, המתוארת בייחוד בנביאים האחרונים ובחזיונות דניאל ביותר. כלומר, אצל הנביאים האחרונים, הם הרגישו צער בנבואה, כי הם הרגישו שהם כבר עם כלים יותר מדי קטנים ביחס לתוכן הנבואה שבא אליהם, והם כתבו את הצער הזה, ולכן, כיוון שאנחנו למדנו תנ"ך, אנחנו יכולים להבין שצער היצירה שלנו זה מעין צער הנבואה של אותם הגדולים. וזה קצת מנחם אותנו, זה הכוונה. מה, זה דניאל? מה, לא קראת את דניאל? והודי נהפך עליי למשחית ולא עמדה בי עוד רוח. נכון? כן, כל פעם שיש לו התגלות שם הוא גמור, הוא על הפנים. פיזית. כן. המדרגות גם אצל ירמיהו. ירמיהו אומר, כן, ותהי רוח, ויהי דבר השם בקרבי כאש עצורה בעצמותיי. כן, הוא סובל מזה. המדרגות שבבהירות החיים, שבהשגה יותר עליונה, באות במהירות, שוטפות על רשת העין הרוחנית שבנשמה, והיא לא הוכנה דסיפוקה כדי לקבלן. ולכן יש צער. זה הולך מהר. כלומר, המחשבה היא מהירה, והרגש והגוף הם איטיים. או, לכן מהר עם איטי, זה כואב. כן, הוא מסביר מה, לא, הוא מסביר מה היה אצל הנביאים. כן. ואז ממילא, תבין את זה גם אצלנו. הוא קרא את זה בתנ"ך. בשביל זה הוא לומד תנ"ך. זה אחד הדברים הגדולים שיש אצל אנשים גדולים, שהם חושבים שזה חשוב ללמוד תנ"ך. כן? מפתיע, לא? טוב. פחות. כן, יותר מאוחד עם הדבר. גילויי ההוויה עולים ממעמקים, מהחיים הערפיליים שבבשר, הולכים ומתבהרים, ובכל זאת לוקחים ממה מצילילי האפלה, ואת ריח הבורסקי הגופני. לעומתם, יורדים גילויי חיים מספירת הנשמה היותר עליונה, הולכים ומתגלמים, הולכים ומצטמצמים, עד שהם פוגשים זה בזה. כלומר, יש מפגש ממתה למעלה, עם מה שבא ממעלה למטה. ורזי עולם ויצירות גדולות ערך מתלווים ונולדים, לפי רוב העוז, לפי גודל החיים שבבשר מעבר מזה, וברוח הנשמה מעבר מזה. ככה מצטיינות היצירות בגבורתן, ביופיין, בפעולתן על החיים, בקיומן ובנצחיותן. כן, כלומר, היצירתיות אצל הרב היא יצירה שהיא נמשכת מאופי הנביאים. כן? זה לא סתם אומנות. כן? אומנות זה... יכולה להיות אומנות סתם מתוך זה שיש לאדם כישרון. זה עוד לא הופך אותו לאומן באמת. האומן האמיתי תופס משהו עליון. הרצון והשכל, כשהם עדיין בחטיבה אחת, בחביון הנשמה, ממעל, ולעומתם במעמקי רגשות הבשר מתחת, יש לכל אחת מהן סדר עולם מיוחד, נשמה פרצופית מיוחדת, שעמדתה מותנה היא ברצון שבשכל ובשכל שברצון, ביסוד ההוויה המהותית שיש בה זה וזה, והם למעלה ברום ולמטה בעומק מזה ומזה. הרב כאן אמר משהו מאוד יפה. נשים לב. שכל ורצון זה שני כוחות נפרדים זה מזה. כן? מה שאני משכיל, מה שאני רוצה, זה לא אותו הדבר. בשורש העליון למעלה זה אותו הדבר. אז כשהשכל והרצון יורדים מלמעלה, כשהם מאוחדים ונפגשים עם השכל והרצון הנפרדים שלי זה מזה, יש אי התאמה. בין העובדה שבעליונים השכל והרצון הם עניין אחד ואצלי שניים. מה שזה אומר שנגיד ככה, השכל משכיל חוקים, חוקיות היא סתמית. הרצון משכיל ערכים. הערכים הם לא סתמיים, הם אישיותיים, פרסונליים. איך אני יכול לחבר את התמונה שעולה לי מעולם של רצון עם העולם שעולה לי מתמונה של שכל? זה אחד הקשיים הגדולים שיש בפילוסופיה בכלל וברוח האדם בכלל. יעיין הכבודו בספר אורות התשובה, הכרחיות התשובה והתורה זה לזה. מסביר את זה קצת. טוב, אני רואה שהדברים האלה צריכים הרחבה, אבל אי אפשר כעת להרחיב, כי הגענו אל המבזק. ולכן נוכל להמשיך בדבר הזה בפעם הבאה. שלום.